כן. אז אנחנו הגענו לפסקה, אנחנו נעמד היום את ד' וה' בעזרת השם. אי אפשר לאדם מישראל שיהיה מסור ונאמן למחשבותיו, הגיונותיו, רעיונותיו ודמיונותיו בחוץ לארץ, כתכונת הנאמנות הזאת בארץ ישראל. הופעות הקודש באיזו מדרגה שהם, נקיות אין בארץ ישראל לפי הערך, ובחוץ לארץ מעורבות הן בסיגין וקליפות מרובים. אומם, לפי גודל התשוקה והקישור של האדם לארץ ישראל, הרי רעיונותיו מזדקחים מיסוד אווירה דארץ ישראל, החופף על כל מי שמצפה לראותה. שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה. כן, אז טוב, נראה ככה, קודם כל, את הפסקה הזאת של עצמה, אחר כך נוסיף את פסקה ה', אחר כך קצת נוסיף את דברים מעניינים שיעמיקו את זה יותר מהרב חרל"פ. אז קודם כל, מה יש לנו פה בפסקה הזאת? אז אומר הרב, הנבואה הרי רק בארץ ישראל. ומה זה אומר? למה בעצם הנבואה יכולה להיות רק בארץ ישראל ולא יכולה להיות בחוץ לארץ? כי ברור ש ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה מראשית שנה ועד אחרית שנה, הרוחניות שיש בארץ ישראל, כמו שכותבים רבים, שרמב"ן ידוע ב פרשת אחרי מות, שמדבר על זה שההשפעה בארץ ישראל היא השפעה ישירה של האלוקות על המקום, ובחוץ לארץ זה דרך מה שנקרא דרך השרים, דרך מתווכים. כלומר, יש שם איזו הערה מצומצמת לכל מקום, יש כמובן איזו הערה אלוקית, אבל היא מאוד מצומצמת בהתאם לאותו, באותום לאותו מקום. אבל בארץ ישראל זה השפעה מרובה, זה השפעה ישירה, גם בכמות וגם באיכות. האלוקות נמצאת, זה המקום, המקום של השכינה, המקום של הקדושה. ולכן, רק בארץ ישראל יכול להיות בית מקדש, ורק בארץ ישראל יכול להיות נבואה. והדמיון, שימו לב שהנושא של הדמיון חוזר פה גם פסקה ה', תכף נראה אותה, היא תתחיל עם הנושא בכלל, הדמיון של ארץ ישראל הוא צלול וברור. גם פה הוא אומר, אדם ישראל שיהיה נאמן למחשבותיו ורעיונותיו ודמיונותיו. זאת אומרת, כל החלק הרוחני בעצם, המחשבות, הרעיונות והדמיון, שהדמיון מאוד קשור לנבואה. כוח המדמה זה כוח שקשור מאוד כן, ביד הנביאים אדמה. אז כמו שהנבואה יכולה להיות רק בארץ ישראל, בכלל כל הצד הרוחני הפנימי של האדם יכול להיות באמת, כן, להיות נאמן למחשבותיו, זאת אומרת להיות באמת להגיע עד הסוף פנימה לעצמו ולהכיר בדברים שיש לו ולהוציא אותם מהכוח על הפועל, זה יכול להיות רק בארץ ישראל. בחוץ לארץ זה תמיד יהיה מעורבב עם הרבה, כמו שהוא אומר, הרבה הישגים וקליפות, בגלל המקום. בגלל שהמקום מראש הוא מקום כזה שהאלוקות מעורבבת עם שיגים וקליפות, ולכן גם ההשגות של כל אדם, הם ממילא, האדם עצמו יכול להיות אדם צדיק, אדם גדול, אדם, אבל המציאות של המקום מגבילה אותו. מה יכול לתת כן לאדם שנמצא בחול אפשרות כן להשיג מאותו כוח גדול שיש בארץ ישראל? זה התשוקה והציפייה לארץ ישראל. זאת אומרת, ברגע שאדם מצפה לארץ ישראל, חולם עליה, חושק בה, רוצה לראות אותה, הוא כרגע לא יכול, כי הוא באיזשהו סיבה שהיא נמצא שם, אבל הוא מבחינת הצד הפנימי שלו באמת חי את ה, את ה, את המציאות של ארץ ישראל וחולם עליה. המציאות של הציפייה הזאת בעצם יוצרת ממש חיבור ומקנה לו יכולות שיש אותן באמת רק ב, רק בארץ ישראל. המקור של הדבר הזה הוא ידוע, המקור הזה הוא הגמרא בכתובות. הגמרא אומרת שם ש כן, הפסוק הזכיר רהב ובבל, תהילים פייזיין, הזכיר רהב ובבל ליודעה, הנה פלשת וצור עם כוש, זה יולד שם, ולציון יאמר איש ואיש יולד בה. גמרא אומרת, אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה, כן? כלומר, איש ואיש יולד בה. בניגוד למקומות האחרים, מי שנולד שם הוא אכן בן המקום, מי שלא נולד שם הוא לא בן המקום. בארץ ישראל, מי שנולד בה הוא ודאי ישראלי, מי שלא נולד בה אבל הוא מצפה אליה, הוא גם ישראלי. אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה. הכוזרי חידש בספר שלו, כנראה על פי הגמרא הזאת, כנראה, חידש הסבר שלא מופיע בחז"ל לשאלה איך אדם יכול להתנבא בחול, למרות שהנבואה היא רק בארץ ישראל. אז כידוע, התשובות שיש על זה בחז"ל, יש על זה במחילתא, בתחילת פרשת בו, יש דיון במחילתא על הדבר הזה. הדיון הוא בגלל שמשה ואהרון התנבאו בארץ מצרים. כן, וידבר השם משה ואהרון בארץ מצרים לאמור, התנבאו בארץ מצרים. המחילתא הישר שואל, איך אפשר להתנבא בארץ מצרים? אז התשובה של המחילתא, אין בעיה. למה? כי עוד לא נבחרה ארץ ישראל. זאת אומרת, כל עוד לא נבחרה ארץ ישראל, זאת אומרת, עוד לא נכנסו לארץ ישראל, אז אפשר להתנבא בכל מקום בעולם. ברגע שעם ישראל נכנס, בזמן יהושע, נכנסו לארץ ישראל, אז כבר אי אפשר יותר להתנבא במקום אחר. ולכן אין שאלה ממשה ואהרון שיתנבאו בארץ מצרים. המחילתא לא עוצר פה, הוא אומר, רגע, אבל זה לא רק משה ואהרון. גם חזקאל התנבא לא בארץ ישראל, אז איך זה? אומר המחילתא, זה גם לא קשה, למה? כי כיוון שהוא כבר היה בארץ, היו היה, כתוב, היה שכבר היה, כיוון שהוא כבר היה בארץ ישראל, אז זה בפסקה הבאה, אנחנו נראה, הרב משתמש בזה, מי שכבר היה בארץ ישראל, כוח ארץ ישראל הולך איתו גם לזה. אבל כל התירוצים האלה, תמיד אנחנו מסבירים שם תמיד בשיעור כוזרי, כל ההסברים האלה לא טובים לשיטת הכוזרי. למה? כי שיטת הכוזרי היא שקדושת ארץ ישראל התחילה מבריאת העולם. ואם זה התחיל מבריאת העולם, אז אתה לא יכול להגיד, כמו שאומר על משה ואהרון, שלפני שהם נכנסו לארץ, זה, או היה שכבר היה. עוד לא שואל על אברהם אבינו. איך אברהם אבינו התנבא כשעוד לא היה בארץ ישראל? הרי הוא לא היה, אברהם אבינו לא היה בארץ, אז אתה לא יכול להגיד שהיה שכבר היה, כי הוא לא היה. ואתה לא יכול להגיד, כמו הכוזרי, שמאז שנכנסו לארץ זה התחיל, כי לפי הכוזרי זה התחיל עוד קודם. אז איך תסביר את כל הזה? אז ההסבר של הכוזרי זה חידוש, שלא מופיע במחילתא, הסבר נוסף, המצפה לראותה. כלומר, אז כנראה, על סמך הגמרא הזאת בכתובות, שהגמרא אומרת, אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה. אז בעצם מי שמצפה לראותה, הוא כבר מקבל מהתכונות שלה. עכשיו, זה כנראה גם המקור, אני מעריך שזה גם המקור של הדברים פה של הרב. כי הוא אומר, אתה יכול להגיע לדמיון של ארץ ישראל, גם אם אתה נמצא בחול, בתנאי שאתה מצפה לראותה. אז קל וחומר, אם נבואה, שזה הבסיס של כוח הדמיון, אפשר להיות נבואה, אפשר להתנבא בחול, כאשר כל הנבואה היא לקראת ארץ ישראל, היא מכוח ארץ ישראל, היא אברהם אבינו, מה הוא התנבא? לך לך מארצך. בסדר, אז הוא מתנבא. הוא מעצמו כבר חלם על ארץ ישראל. הרי ידוע שאברהם אבינו כבר מעצמו התחיל ללכת לכיוון של ארץ ישראל, הוא נעצר בחרן, לא משנה עכשיו, אבל הוא חלם על ארץ ישראל, ושברוך הוא המשיך לו את הציפייה הזו, אמר לו, לך לך. אז זה המקור ש... עכשיו, הרעיון של המקור הזה הוא כמובן פשוט, הוא ברור, מה שמפורסם בשם הבעל השם טוב, המחשבות של האדם הם איפה שהאדם נמצא, איפה שהמחשבות שלו נמצאות. זאת אומרת, זה ברור ופשוט, שבכלל ככה זה בחיים, בהרבה דברים. אם אתה חולם על משהו, אם אתה מצפה למשהו, אתה כבר בעצם נמצא שם. אם אתה באמת מצפה לזה, אם אתה באמת חולם על זה, אתה באמת חושב על זה, אז מהרבה בחינות אתה כבר נמצא במקום הזה, כי האדם באמת הוא לא פיזית. ה-80 קילו שלו וכמה קילוגרם עצמות, בשר וזה. האדם באמת זה החלומות שלו, השאיפות שלו. זה באמת האדם הפנימי. האדם האמיתי זה האדם שתמיד חושב להתקדם, חושב על דברים שהם לא בהשגה שלו כרגע, והוא רוצה להתקדם אליהם. וממילא, זה, זה, זה באמת האדם. ולכן הוא כבר באמת, הוא באמת נמצא איפשהו חולם להגיע. גם אם הדרך בפועל תיקח לו עוד זמן עד שהוא יממש את זה, אבל הוא מבחינת החיים שלו, נמצא כבר שם. ולכן, גם אם הוא כרגע נמצא בחול, מכוח, כמובן, לא מצב שבו הוא פיזית מכל הבחינות יכול לעלות ולא עולה, שזה כמובן כבר בעייתי, אבל אם הוא לא יכול לעלות ונמצא שם, לרב קוק היה כמה שנים כאלה של מלחמת העולם השנייה, שהוא כבר טעם מטעם ארץ ישראל, כל עוד הוא לא עלה לארץ בכלל, אז ודאי היה לו ציפייה לארץ ישראל, זה ידוע, יש כל מיני סיפורים, כבר כשהוא היה ילד כבר הוא חלם על זה וכו', אבל הרגע שהוא טעם מארץ ישראל ויצא, הוא כבר ידע הרבה יותר למה להתגעגע. כאילו, למה לצפות, ואז יש הרבה התכתבות שלו עם הרב חרלאפ, שממש הם רואים שהם נמצאים ממש בספרות אחרות, כאילו נשמת רבי נמצאת בכותל המערבי, מרוב הציפייה שלו, ככה הוא כותב, שקיצור, יש ביניהם ממש שיח מאוד עמוק, אבל זה ברור שזה ה... בוא נראה רגע את פסקה ה' להשלמה ולתוספת, ואז... זהו, זה נקרא, בא או בעבורה. בא או בעבורה, זאת אומרת, אז או בא פיזית, או בעבורה, הכוונה היא שזה אותו רעיון, זאת אומרת, או שזה מישהו שמצפה לראותה, או שזה מישהו שמתנבא בשבילה, זה אותו עיקרון. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא מנבא את יחזקאל, והוא מנבא אותו, אבל בסוף מה זה כל הנבואות? כל הנבואות זה שעם ישראל יחזור לארץ ושיתקן את עצמו וכו'. הכל זה בעצם בשביל ארץ ישראל, אז זה נקרא, זה חלק מהציפייה לראותה, כן. כן, פסקה היא, הדמיון של ארץ ישראל הוא צלול וברור, נקי וטהור, ומסוגל להופעת האמת האלוהית, להלבשת החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש, מוכן להסברת נבואה ואורותיה, להבהקת רוח הקודש וזהוריו. והדמיון אשר בארץ העמים, אחור הוא, מעורב במחשכים, בצללי טומאה וזיהום, לא יוכל להתנסה, כן, הדמיון שם בארץ העמים, לא יוכל להתנסה למרומי קודש, ולא יוכל להיות בסיס לשפעת האורה האלוהית המתעלה מכל שפלות העולמים ומיצריהם. מתוך שהשכל והדמיון אחוזים זה בזה, ופועלים ונפעלים זה על זה וזה מזה, לכן לא יוכל גם השכל שבחול להיות מאיר באורו שבארץ ישראל, אווירה דארץ ישראל מחכים. כן, אז פה החלק הראשון מאוד ממש מקביל לחלק הראשון בפסקה הקודמת, פה הוא אומר את זה בצורה מפורשת, הנבואה היא בארץ ישראל, ובחוץ לארץ האוויר הוא מלא בסיגים, בקליפות, אוויר אחור, מעורב בצללי של טומאה, כן, יש מדי רבנן, גם גזרו ממש טומאה על ארץ העמים, אבל גם בלי הגזרה הזאת דה רבנן, מבחינה רוחנית, ברור שחול באופן כללי זה מקום של טומאה ביחס לארץ ישראל. לכן הנבואה וממילא כל שפעת רוח הקודש והדמיון לא יכולים להיות שם. מה שהוא מחדש פה בפסקה בסוף זה את הקשר בין הנושא הזה של הנבואה לבין הנושא של החוכמה. כי הרי הביטוי הזה, אווירה עד ארץ ישראל מחכים, כן, מה שאמר רבי זירא בבא בתרא שמה, בדף קוף נונחת, אווירה עד ארץ ישראל מחכים, מחכים זה שכל. חוכמה משוייכת לשכל, דמיון משוייך לנבואה. יש קשר עמוק ביותר בין, כמו שהוא אומר, בין השכל לבין הדמיון, אם תרצו, בין הנבואה לבין החוכמה. פסקאות מפורשות על זה לא הבאתי פה, אבל דברים מפורשים באורות הקודש, גם באורות פה יש בזרעונים, יש חכם עדיף מנביא, על הקשר, ובכלל כל הנושא בעצם של תורת ארץ ישראל, איגרת קוף ג' על התלמוד ירושלמי. כל האיגרת הזאת מדברת על זה שבארץ ישראל יש נבואה, הנבואה משפיעה על ההלכה, היא משפיעה על החוכמה, היא משפיעה על הלימוד. זה בעצם מה שעושה את כל החיבור בין החלק הרעיוני של התורה לבין החלק המעשי של התורה. ולכן זה ממש, כלומר, אומר הרב, זה לא נגמר, היית חושב, זה נגמר בצד הרוחני, כי ארץ ישראל באמת רק היא אפשר להיות בנביאים ובית מקדש וכל זה, בסדר. אבל אם מדובר על לימוד תורה, נקרא לזה על חוכמת התורה, על חוכמה בכלל, וחוכמת התורה, לכאורה פה אין הבדל בין ארץ ישראל לבין חול. כלומר, אם בשלמה אם אתה מדבר על דברים רוחניים, אז באמת ארץ ישראל, כולם מודים שאי אפשר להיות נביא בחול. אבל אם אתה מדבר על השכל, למה, מה השכל בחול הוא שונה מהשכל בארץ ישראל? השכל הוא משהו מלמטה למעלה. הוא משהו של, משהו רציונלי. זה משהו שבא מכוח הבן אדם. האדם מתאמץ, האדם חושב, האדם לומד, אז הוא חכם. אז מה ההבדל בין חכמי ארץ ישראל לחכמי חול? לכאורה אין הבדל. לא, יש לך טעות. כי השכל והדמיון הם אחוזים זה בזה. ופועלים זה על זה וזה מזה. ולכן, אם הדמיון בארץ ישראל הוא גבוה יותר מהדמיון בחול, אז גם השכל בארץ ישראל הוא גבוה יותר וחזק יותר מאשר הדמיון בחול, מאשר השכל בחול. אוויר עד ארץ ישראל מחכים. מצאתי כמה פסקאות מדהימות של הרב חרל"פ בקרח הזה של מעייני, בספר מעייני הישועה, יש פרקים על ארץ ישראל, יש מספר, יש איזה 40-50 פרקים בנושא של ארץ ישראל. ופה, יש פה כמה דברים מאוד מעניינים ככה, איזה לקט ככה קטן מדברים של הרב חרל"פ ככה ברשותכם. אז קודם כל, בפרק למד, לא יודע, בספר שלי, אני לא יודע אם כל הספרים אותו הדבר, זה בעמוד ריש פי דלת, יש פרק שנקרא כוח המדמה שבחול ושבארץ ישראל. והוא כותב, כוח המדמה הוא הבחינה המאחדת את הנשמה עם הגוף. וישנם שני מיני מדמה, האחד דמיון אמת, והוא מה שבא מהנשמה אל הגוף. שעל ידי דמיון זה מעבירה הנשמה אל הגוף את עמקי השכל. כמו הנמשל שמובן על ידי המשל. וזהו ההבדל שבין ארץ ישראל לחול בבחינת המדמה. כל הדר בחול דומה כמי שאין לו אלוה, שכן כוח המדמה בחול הוא כהה מאוד, ואי אפשר שיתגלה בכל הודו והדרו האמיתי, ומפני זה אי אפשר להרגיש שם את מציאות השם בכוח המדמה. לא כן ארץ ישראל, שכל הדר בה דומה כמי שיש לו אלוה, שכן שם הוא מקור הכוח של המדמה האמיתי שבא מהנשמה אל הגוף. מפני זה מרגישים שם את מציאות השם גם בכוח המדמה. אכן יש השם במקום הזה, יעקב אבינו אומר. וארץ ישראל מביאה לידי הכרת השם יתברך, שהכל מידו. לבחול אי אפשר להגיע להכרה זו. אלא שישראל גם ביותם בגלות בחול, כשהם דבקים בקדושת ארץ ישראל, בגניזו נשלחים עליהם קווי אורה, והכל מתברך אצלם דרך הצינור של ארץ ישראל. ומי שרוצה לזכות בכוח המדמה והוא נמצא בחול, עליו לצייר את רגשי קדושת ארץ ישראל בישיבתה, בנטיותיה וכל הגדל והנמצא בה, ולהרגיש שאפילו הדברים שאינם גידולי קרקע, גם בהם יש סגולת ארץ ישראל. שלכן לא הותר בשר תאווה רק אחרי שנכנסו לארץ. בזה יזכה להכשיר את כוח המדמה, לתארו ולזכחו וכולי. כן? אז הוא אומר את מה שאמרנו, רק הוא מוסיף על זה עוד משהו. הוא אומר שזה הכוונה שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, ויכול להרגיש הדמיון קשור לרגש. ולכן בארץ ישראל יכול להגיע למצב שאכן יש אלו השם במקום הזה. יכול להרגיש מציאות השם בחול, כיוון שאין את כוח המדמה הזה שמשפיע. הוא אומר כוח המדמה, מה שהוא עושה, הוא מעביר בעצם מהנשמה, הוא מעביר לגוף, והגוף יכול להרגיש דברים שבעצם רק הנשמה עקרונית יכולה להרגיש אותם. בארץ ישראל הגוף יכול להרגיש דברים שהנשמה מרגישה אותם. איך עושים את זה בחול? אז זה בדיוק מה שהרב אומר. אם הוא יצפה לראותה, אם הוא חולם על ארץ ישראל, אומר, יחלום עליה ממש, על נטייתה, זה עצה לאנשים בחול, כאילו ממש תדמיין, היום לא צריך לדמיין, היום אתה יכול לראות, יכול לך סרטים, ותסתכל, תראה פרדסים, תראה גידולים, תראה עצים, תראה דברים, תדמיין את זה, יעזור לך, להרגיש משהו מהמציאות הזאת של ארץ ישראל. ההמשך, עמוד ריש צדיק ת, נקרא אווירה דארץ ישראל. הוא אומר ככה, ארץ ישראל היא מסוד ג' הראשונות שבספירות, שאין הפגמים מגיעים אליהם כל כך. לכן, אף פי שהאוויר עולם הזה מטומטם ופגום ומונע את הופעת ההשגות, אוויר הדי ישראל הוא זך וטהור, ואין הפגם מגיע אליו כל כך. ועד רבה, אוויר הדי ישראל מחכים שהאוויר של ארץ ישראל הוא משורש החוכמה העליונה. בסדר? אז קודם כל, ארץ ישראל בספירות. זה מהשלוש ספירות העליונות. חוץ לארץ זה בספירות התחתונות. הספירות העליונות, בקושי מגיע לשם איזה פגם. אגב, אני חושב שזה גם קשור, זה ידוע שכתוב בזוהר הרי שאת החטא של הוצאת שכבת זרע לבטלה אי אפשר תקן. אבל מובא בספרים שזה נכון רק על חוץ לארץ, זה לא נכון בארץ ישראל. למה? בארץ ישראל יש שהיא בספירות העליונות, אז זה מעל, כתוב ששכבת זרע לבטלה, זה כבר שזה בא מהמוח, אז זה פוגע בספירות שמתחת למוח, אבל הספירות שהן מעל המוח, הן לא מתקלקלות מהשכבת זרע, כאילו גם למרות הזה, זה מהחוכמה ומעלה, זה לא מקלקל. כיוון שארץ ישראל היא שייכת לספירות האלה, אז זה לא יכול לקלקל שם את זה. זה נותן הרבה ביטחון, שגם אם יש נפילות בכולי, בארץ ישראל זה לא באמת נפילה אמיתית, כי המקום האמיתי שבו אדם נמצא הוא מקום מאוד גבוה. זה לא באמת מפיל אותו עוד שבהרגשה האישית כאילו מרגישים את הנפילה הזאת, אבל באמת אם אדם מרגיש את המציאות שלו בארץ ישראל, אז הוא יודע שהוא יותר בקלות, הוא יכול לחזור למדרגה האמיתית שלו. ואז הוא ממשיך ואומר, ממש נראה כאילו הפסקאות של הרב פה הם מול העיניים שלו, ועל ידי הכוונה הרצויה בתפילה לצד ירושלים, זוכים להמשיך אוויר עד ארץ ישראל גם בחול, שדרך האוויר הזה עולות התפילות למעלה. אמנם אין זה אלא בזמן שישראל יושבים על אדמתם בארץ ישראל, אז יש בכוחם להמשיך אוויר עד ארץ ישראל בכל העולם. ולכן, כל זמן שלא נכבשה ארץ ישראל, לא היה אפשר שתחול קדושת אוויר עד ארץ ישראל בעבר הירדן. ולכן שכבשו וחלקו, אז בני גד ובני ראובן היה בידם כוח להמשיך בכיבוש של ארץ ישראל. אי אפשר להרגיש קדושת אוויר עד ארץ ישראל, כי אם על ידי התערערות בכוח המדמה בתאורתו, שוב עוד פעם, כוח המדמה, שזה הנבואה, שהרחיב האדם את חוק דמיונו בקדושת האוויר שהוא חיי נשמות, והכל נשימה ונשימה בארץ ישראל מרגישים קדושה ורוממות, גבורה ועוז. ואילו ידעו אנשי חול נועם קדושת אוויר עד ארץ ישראל, היה כדאי להם להפקיר את כל נכסיהם ועסקיהם ולבוא לארץ ישראל במסירות נפש. הוא אומר, אם הם היו, זה כמו האורחיים על התורה שאומר, אם היו בני אדם יודעים את זה, היו עוזבים הכל ונדבקים בתורה. הוא אומר, אם הם היו מבינים מה זה, הם היו, הרי כל הבעיה שם, נכון, זה לעזוב את הנכסים ואת הזה, זה, הכל, היו עוזבים הכל, שום דבר לא היה נחשב בעיניהם מול הדבר המדהים הזה. מי שאינו מאמין בממשות פעולת אוויר עד היצרי גם בזמן הזה, ותולה את מה שאמרו אוויר עד היצרי מחכים בדרך אליהם וכאין מידה סגולית, אינו מרגיש באמת בממשות האוויר הקדוש הזה. אוויר עד ארץ ישראל הוא מעין קדושת שבת, וקדושת שבת היא מעין עולם הבא. תמיד הייתי אומר את זה מעצמי על הנושא של היציאה מארץ. הרב חרל"פ כידוע לא יצא מארץ כל חייו. אז אני תמיד מנסה להסביר למה לא לצאת מארץ ישראל, לא בהסברים הלכתיים. אז אני אומר, תאר לך שבאמצע השבת אומרים לך לצאת מהשבת עכשיו ליום חול. מה אתה אומר? חבר, באמצע ככה, שבת בצהריים, אומר לך, תשמע, עכשיו, זהו, בוא תצא, מוצאי שבת עכשיו. אתה אומר, תגיד, אתה נורמלי, עד שיש לי שבת, שיש לי כזה זמן איכות עכשיו. זאת אומרת, ארץ ישראל זה כמו שבת. כאילו, לצאת מארץ ישראל זה כמו לצאת מקדושת הזמן, ככה קדושת המקום, אתה יוצא לזה. משפט ככה שלא קשור לענייננו, אבל על ידי ריבוי המחלוקת ושנאת חינם, דוחים מארץ ישראל את האוויר הקדוש שלה. הם מכנסים במקומו אוויר ארץ העמים. מאוד מפחיד, ממש. כאילו, על ידי מחלוקות, מכנסים אוויר של... ואז, בעמוד שין א', הוא אומר ככה, אין ישראל יכולים לחיות בלא אוויר ארץ ישראל. כאשר יצא יעקב אבינו לחרן, פעל שבכל מקום שילכו ישראל, יתלווה עמהם אוויר עד ארץ ישראל, והר המוריה יקפוץ כנגדם בכל מקום שילכו. פה זה יותר נוגע לפסקה הבאה, שנראה אותה, שלוקחים ארץ ישראל, לוקחים אותה לחול. אבל אז הוא אומר בסוף דבר מדהים, הוא אומר ככה, ולולי תקנו אנשי כנסת הגדולה סדר התפילה, לא היה אפשר להם לישראל להתקיים בחול, שכן בלא אוויר ארץ ישראל אינם יכולים לחיות, כמו שאין אדם יכול לחיות בלי אוויר. ורק על ידי התפילה והסדר הנפלא שסדרו ברוח קודשם, ממשיכים את האוויר של ארץ ישראל גם בחול, וזהו חיותם. זה ממש מבין מה שהוא אומר פה. הוא אומר, אם לא היו מסדרים תפילה, אז הם בחול היו מתים. לא היה להם, הרי כמו שהרב אמר, ממה חיים בחול? רק מכוח הציפייה לארץ ישראל, אבל איך עושים את זה בפועל? אז עושים תפילה. אז התפילה היא כיוון שמתפללים, אז נכון, לפעמים, איך הכוזרי אומר, לפעמים זה היה קצת צפצוף הטוקי, היו אומרים, תחזנה עינינו. אבל בכל זאת, שלוש פעמים ביום אתה מתפלל לכיוון ירושלים, ועומד ירושלים עירך, ובכל זאת עושה משהו בחיבור. זה נתן להם חיות. עכשיו תראו מה אומר, דבר מדהים. לא, פעם ראשונה שראיתי את זה, ממש בזכות הלימוד הזה. לכן בזמננו שהכפירה נתרבתה, וחדלו להתפלל אל השם, נתחדשה התנועה לארץ ישראל, כי מאחר שחסר להם אוויר ארץ ישראל, אין להם שום מקום בחול. אם לא יבואו לארץ ישראל, עלולים הם להתבולל לגמרי בין העמים. זאת אומרת, דבר מדהים. הוא אומר, מה החזיק כל השנים את היהודים בחול? הציפייה לארץ ישראל, איך דרך התפילה? עכשיו באה הכפירה, ואמרה, זהו, אנחנו לא מאמינים, אנחנו לא מתפעלים יותר. אז יחד עם הכפירה, מה הגיע? הגיעה תנועה של חזרה לארץ. למה זה הולך ביחד, כאילו, שני הדברים האלה? הוא אומר, ברור למה זה הולך ביחד. כי מי שעוד מתפלל, יכול להרגיש טוב גם בחול, כי הוא מתפלל על ארץ ישראל. אז דרך זה הוא קשור איכשהו לארץ ישראל. אבל מי שלא מתפלל, אז מה יחבר אותו לארץ ישראל? אז או שהוא הולך להיות גוי, וזהו, או שהוא מגיע לארץ ישראל פיזית. אז הרגישו צורך לבוא לארץ ישראל פיזית. אז כנראה מסביר למה כל מי שעלה היה חילוני. ומי שהתפלל, לצערנו, כן, זה לא שזה ככה צריך להיות, אבל מי שהתפלל, הסתפק לפעמים בזה שהוא מתפלל. והוא יעשה מברלין את ירושלים ומכל לבוא לארץ ישראל פיזית. אבל זה מדהים מה שהוא אומר פה על הכוח הזה של הציפייה. וההשתוקקות, שזה מה שנותן את ה... ודבר אחרון, עמוד שין ג' פרק למתת, ארץ ישראל הצינור למושגים העליונים. זה ממש גם אצלנו הפסקאות פה. ארץ ישראל היא הצינור לכל המושגים העליונים. נבואה ורוח הקודש וכיוצא בזה. ומבלדי ארץ ישראל אין שום גילוי מתגלה בעולם. וביות שישראל עם קדושו לא יוכלו לחיות בלא גילויים והופעות עליונות. ובזמן שמסתלקת מהם ההופעה העליונה אין להם כלום, לכן דאג יעקב אבינו לגלות הופעה נבואית, ושוב זה מה ש... זה נראה כבר בפעם הבאה, שיעקב אבינו לקח מארץ ישראל לשם, תיקן דברים כדי שיהיה להם מהכוח של ארץ ישראל, שיהיה להם שם אחיזה ויוכלו להמשיך להיות מחוברים. שזה בבחינת המחילתא שהזכרנו, שמי שכבר היה בארץ ישראל והולך לחול, ודאי אם הוא חושב על זה ומתקן דברים, אז זה יכול לקחת איתו מקדושת ארץ ישראל לשם, וזה יחזיק שם איזשהו חיות. בפסקאות אצלנו ראינו יותר, הכיוון הוא כמו שראינו מהכוזרי, ואחד המצפה לראותה, גם אם עוד לא היה בארץ ישראל, אבל אם כל הציפייה שלו היא לארץ ישראל, אז זה נותן לו חיות דרך התפילה, אבל באמת ארץ ישראל היא הצינור. זאת אומרת, אין מצב בכלל לשום גילוי רוחני, אם לא דרך הצינור של ארץ ישראל. אז מי שנמצא בה, זה כמובן המקום לכתחילה, ומי שלא, הוא צריך לחפש את הדרך, איך הוא מתחבר, כדי שהוא יוכל לזכות גם כן לגילויים האלה. אני מסביר תמיד על פי זה, אני חושב שנכון להסביר על פי זה, את תמיד שאנחנו לומדים את הנושא של תורת ארץ ישראל, אז עולה השאלה, בצדק, עולה שאלה, לכאורה יש גדולי תורה ענקיים, שאומנם, לא הגדירו את זה בצורה של תורת ארץ ישראל, אבל למדו תורה מאוד עמוקה בגלות. וצריך לומר שזה כנראה מכוח הציפייה לארץ ישראל. יכול להיות שפיזית לא יכלו להיות בארץ ישראל, אבל כיוון שהיה להם איזה חיבור עמוק, פנימי, רוחני, למה שארץ ישראל אומרת, אז זה נתן הערה גם איפה שלא היו, כדי להצליח גם שם לחדש ולהגיע להשגות רוחניות ולימודיות. אבל כמובן שכל זה מאוד מוגבל, לא בגלל העניין הפרטי של אותו אדם, אלא בגלל המקום, כמו שהוא אמר, הקליפות, הסיגים, האוויר האחור של חול, ובאמת פה, סתם יוצא לכם קצת ככה לעבור עם עוד, הרב חרלאפ הוא, יש לו ככה בבחינות מסוימות, יש לו איזה חדות כזאת, לפעמים עוד יותר מהרב קוק, כלומר הוא כנראה הרשה לעצמו קצת יותר, או שזה היה ככה סגנון שלו, היה מאוד עמוק, מאוד זה, ודברים שלו הם באמת, רואים גם את ההשפעה של הדברים של הרב קוק עליו, אבל הוא ככה היה לו את הסגנון שלו. זהו, כל פנים, מה אני אגיד לכם? צריך להודות, לא דבר מובן מאליו, שנולדנו בארץ ישראל, אנחנו פה, אנחנו שברוך הוא חסך מאיתנו את ההתלבטות הזאת, אם לעלות, תארו לכם אם היינו שם, מי יודע אם היה לנו את הכוחות לעלות, אני יודע, לא פשוט. אז צריכים להודות, אין בעל הנס מכיר בניסו, לפעמים הכל נראה לנו כזה רגיל, אז צריך לדעת שזה לא רגיל בכלל, אנחנו פה חיים מציאות מאוד גבוהה, בעזרת השם.